אנחנו סיימנו את פרק שני, אנחנו לא התחלנו שלישי. התחלנו את פרק שלישי. מה? למדנו את פרק שלישי? אני שואל. מה? את שני, ואת שלישי לא. כן, זה מה ששאלתי. ראינו בפרק השני שהקדוש ברוך הוא הביא לנו מצוות, מצוות רבות מאוד, והכתובת של כמעט כל המצוות היא העולם הרגשי שלנו. כמעט כל המצוות מכוונות אל עולם הרגשות, וראינו שזה מכוון כך משתי סיבות. סיבה ראשונה, שבעולם הרגשי שלנו יש לנו הרבה מאוד חופש, יש הרבה מאוד בחירה חופשית מה להרגיש בכל רגע נתון. אנחנו יכולים לבחור איזה רגש ימלא אותנו, איזה רצון, איזה משיכה, איזה מה ימלא לנו את הלב. יש לנו הרבה מאוד בחירה חופשית. במקום שיש הרבה בחירה חופשית, יש צורך בהרבה הדרכה. איפה שאין בחירה חופשית, אז אין צורך כל כך הרבה להדריך ולהנחות, כי הדברים קורים בצורה טבעית. אבל במקום שיש הרבה בחירה חופשית, דברים לא קורים בצורה טבעית, וצריך יותר הנחיה. ולכן סיבה ראשונה שהמצוות הרבות בעיקר מופנות, הכתובת המרכזית שלהם זה עולם הרגשות שלנו. הסיבה השנייה, אומר הרמב״ם בפרק שני, שעולם הרגשות שלנו הוא עולם שאפשר לטעות בו הרבה טעויות. יש הרבה מאוד טעויות שיכולות להיות בעולם הרגשי, כי כל רגש, כל תכונה, כל כוח נפשי, אם הוא יהיה חזק מדי או חלש מדי, יכול להיות שהוא כבר יצא מהאיזון הנכון שלו. ואין רגש ואין נטייה נפשית שהיא לא זקוקה לאיזון. כל העולם הרגשי שלנו, כל הנטיות, כל הרגש, הכל זקוק להרמון איזון. זאת אומרת להרבה הדרכה, להרבה מאוד הכוונה. אז התורה מלאה מצוות, תרי"ג מצוות, וכל המצוות כולן, אומר הרמב״ם, מכוונות אל הרגשות שלנו. כמה המון הדרכה, כמה המון הכוונה, כמה הרבה איזון אנחנו זקוקים לקבל מרומים, שמיים, כדי שהעולם הרגשי שלנו יהיה עולם שמתנהל כראוי. המחסום הגדול ביותר שיכול להיות בפני קיום המצוות הוא כאשר האדם משוכנע שמצבו הרגשי מצוין. אדם שמשוכנע שמצבו הרגשי טוב, מאוזן, בריא, תקין, אז הוא מסתכל על כל התרי"ג מצוות ואומר, בשביל מה? מיותר לגמרי. בשביל מה כל הבלגן הזה? אתם כולכם, כל המצוות פונות על העולם הרגשי, כל הרגשות שלי, והרגשות שלי במצב מצוין. הנפש שלי מצב מאוזן להפליא. וזאת הסיבה מספר אחת, עד היום הזה לא השתנה, שבני אדם לא מקיימים מצוות. סיבה מספר אחת שבני אדם לא מקיימים מצוות, בגלל שבני אדם משוכנעים שמצבם הנפשי מצוין. הם מאוד מרוצים ושלמים עם המצב הרגשי שלהם, הם חושבים שהם במצב מאוזן, שהרגשות שלהם מתנהלים כראוי, שהתכונות, הרצונות, התגובות, כל מה שמסתובב לנו בתוך הנפש, נראה להם שהכל בסדר, הכל טוב מאוד. אז אם הכל טוב מאוד, אז למה אני צריך את כל המצוות האלה? רוב האנשים קמים בבוקר ומשוכנעים שהם במצב טוב. הם מאוד מחמיאים לעצמם. והם זורמים עם הרגשות שלהם, זורמים עם התחושות, עם הרצונות, עם עם הלכי הנפש, זורמים איתם הכל בסדר. נראה להם שמצבם טוב מאוד. אז בשביל מה לקיים מצוות? אני מסתדר לבד. במילים אחרות, אומר הרמב״ם בפרק שלישי, האויב הגדול ביותר, מה שהמחסם הגדול ביותר לפני קיום מצוות, זה הדמיון שאנחנו בריאים. זה שאנחנו חושבים שאנחנו בריאים נפשית, ומונע מאיתנו לקיים מצוות. אומר הרמב״ם, זה לא כל כך פשוט. כבר אמרו הקדמונים, הוא לא מסביר מי זה הקדמונים האלו, יכול להיות שזה קדמונים מעם ישראל, יכול להיות מחכמי אומות העולם, שיש לנפש בריאות וחולי, חידוש מאוד גדול. תדע לך שיכול להיות, יתכן מאוד אולי, שמצב הרגשות והרצונות והנפש שלך הוא לא תקין. יש לנפש מצב שנקרא לא בריא. כמו לגוף. בני אדם למדו כבר על בשרם שיכול להיות שהגוף לפעמים עובד במצב לא תקין. זו תהיה טיפשות מדרגה ראשונה, שאדם ישכנע את עצמו שהגוף שלו מצוין, בריא, למרות שהדברים לא עובדים. יש לו כאבים ומערכות לא... אני בריא. כולם מבינים שזה לא הגיוני. תסתכל, עובדתית, יש דבר כזה שנקרא להיות חולה. אבל בנפש המצב הוא לצערנו שהרבה מאוד אנשים מדמיינים, משוכנעים שהם בריאים. בריאות הנפש, אומר הרמב״ם, שיהיו תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שתעשה בהם תמיד הטובות והחסדים ופעולות הנאות. הבריאות הנפשית לא נמדדת במעשים אלא בתכונות. מה זה מוסר? בתפיסה החיצונית, מוסר זה התנהלות מעשית. שההתנהלות המעשית שלך היא בסדר, מוסרית. טוען הרמב״ם לא נכון. מוסר זה לא מצב התנהגותי, אלא מוסר זה מצב נפשי. יכול להיות שאדם הוא מתנהג מה שאנחנו קוראים התנהגות יפה, התנהגות שנקראת בסדר גמור, אבל הוא במצב נפשי קשה מאוד. למה? האמת שהוא שונא אנשים, אבל זה לא מקובל להגיד לאנשים שאתה שונא אותם, אז הוא מנומס מאוד ולכן הוא מחייך אליהם. האמת שהוא מאוד מאוד מקנה בהרבה אנשים, אבל זה לא נראה טוב, זה לא מקובל חברתית, אז הוא אומר להם מבחוץ בהצלחה, כל הכבוד. האמת שהוא מאוד קמצן בנפש שלו, אבל זה לא נראה טוב, אז הוא קיבל עליו את הנורמות ונותן. אומר לנו, זה לא מצב מוסרי, זה לא נקרא מוסר. מוסר זה לא מה איך האדם מתנהג, אלא מה קורה לך בלב. כך גם כותב בדורנו, בדורות המאוחר יותר, הרב קוק בספרו אורות. ספר אורות ישנו מאמר שנקרא ערך התחייה. יש סדרת מאמרים, 8 מאמרים, שהם תחת הקובץ זרעונים, והמאמר האחרון, מאמר השמיני, שנקרא ערך התחייה, הרב קוק אומר מוסר זה לא מה עושים, מוסר זה הנפש, מה מרגישים, מה רוצים, מה מסתובב בלב. מזה אנחנו מוטרדים, אומר הרמב״ם. ומה שמעניין אותנו, אומר הרמב״ם, זה שהנפש, אם תהיה עם תכונות, תכונות, לא רק מעשים, תכונות כאלו, שההשלכה של זה שתמיד היא רוצה טוב וחסד. הקדוש ברוך הוא לא עושה מעשים טובים. הקדוש ברוך הוא אוהב חסד, אוהב צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא לא עושה מעשים, הוא טוב לכל, רחמיו על כל מעשה. המטרה, אומר הלל, זה לא לעשות מעשים טובים, אלא אוהב את הבריות. המטרה היא לא לכבד חיצונית, אלא שבלב שלך, אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים להבין מה זה בריאות. בריאות נפש זה לא מה אתה עושה, זה בריאות נפש מה קורה ברגשות. וחולי הנפש, המצב הלא בריא, זה שיש לאדם תכונות ש... אם אנחנו ניתן לתכונות האלו להשתחרר ולא נעצור אותם, מה שיצא זה דברים מאוד מאוד מגונים, מאוד שליליים. הכתובת זה הרגשות. אם אתה מסוגל להגיד שתמיד תמיד ברגשות שלך, תמיד מה שאתה רוצה זה לעשות טוב וחסד. שזה האינסטינקט, ככה זה מה שאתה ברגש, זה מה שהרגש שלך תמיד רוצים. זה מה שהרגש רוצה כל הזמן, טוב וחסד. אז תוכל להכריז על עצמך בריא. אבל אם לא כל הזמן התכונה של הנפש, תכונת הלב הקבועה, היא טוב וחסד, אז כנראה שהלב עוד לא בריא. שהנפש עוד לא בריאה. בסדר, עדיף שנגיד לעצמנו שהיא עוד לא בריאה, מאשר שנרמה את עצמנו. אדם חס בשלום שיש לו מחלה, חולה גופו, והוא מדמיין, ידמו, כי מצב התחושות שלו מורפל ולא לא טוב, הוא מדמיין על עצמו שהוא בריא, הוא מדמיין על עצמו דברים לא טובים, הוא מדמיין על עצמו שמזון מסוים יעשה לו טוב, זה לא נכון, זה רק הורס אותו. הוא מכור לאיזה משהו, הוא משוכנע שזה מה שייתן לו כוח, וזה רק מוציא לו את כל הכוח. דמיון יכול לשתות בנו. הדמיון אי אפשר לסמוך עליו. כי הרבה פעמים הדמיון נותן לנו תחושה טובה, הרגשה טובה. כיף לנו להרגיש ככה. הדמיון הוא לא מדויק, הוא לא אחראי, הוא לא מדעי. הוא הרבה פעמים, כשהוא מספק לנו חוויה נעימה והרגשה מוצלחת, אז אנחנו ממשיכים לשחות עם הדמיון ולא מפריעים לו. אדם נהנה לדמיין על עצמו שהוא מצוין, זה מאוד כיף להרגיש מצוין. ויש ממש הנאה, הנאה כמו שאדם נהנה מסם, נהנה מיין, אדם נהנה להיות שיקור קצת. אדם נהנה מהאנדרנלין הזה כשהוא מרגיש שהוא מצוין, שהוא טוב, שהוא מוצלח, שהוא נותן לעצמו מחמאות ויוצר לעצמו תדמית ודימוי עצמי, ומאוד נהנה מזה. אומר הרמב״ם, זה רק יוצר מצב יותר גרוע, הוא מצייר את הנאות בצורה בלתי נאות. יכול להיות שאדם הוא מצב נפשי לא טוב. הלב שלו לב רע. הוא לא אוהב. הוא מקנה וכועס והוא מתגאה, והוא לא נדיב, ואין לו סבלנות. אבל בגלל שהוא חי בדמיונות, אז הוא הופך את הכל. המושג דימוי עצמי יכול לעשות שטיפת מוח. את הגאווה הוא ידמיין כנחישות יפה, את הכעס כעמידה איתנה על עקרונות, את הקמצנות כזהירות פיננסית, את החוסר סבלנות כאדם שיש לו הרבה עיסוקים בחיים, הוא מאוד אין לו זמן לשטויות. הדמיון יכול לחבס, לשקר לנו, להציב לנו מילים יפות שמחפות על מידות רעות, על תכונות לא טובות. האדם בדמיון מצייר לעצמו, אומר לעצמו מילים שהוא משכנע את עצמו שזה שהוא בסדר גמור, שזה לא מידה רעה, זה לא, הוא לא רודף כבוד, הוא פשוט מודע ליכולות שלו. המצב המוסרי של האדם יכול להידרדר מאוד מאוד ואין לו בכלל מושג. אומר הרמב״ם, איך יוצאים מזה? איך יוצאים מדמיון? כמו בעולם הרפואה, צריך ללכת לחכם. כמו שכותב הרמח"ל במסילת ישרים, שמי שנמצא בתוך מבוך של דמיונות, טוב שישמע לחכם, למי שיצא מהמבוך. ראוי לשאול את החכמים רופאי הנפשות, כלומר להתחיל להפעיל את השכל. השכל שואל שאלות, השכל הוא מדויק יותר, הוא יודע להעביר ביקורת, השכל לא מתרגש ממילים מנופחות ולא הולך שבי אחרי תדמיות שהמצאת על עצמך, אלא הוא שואל שאלות רציניות. רגע, מה קורה פה? תראה איך העולם הרגשי שלך נראה. תראה כמה אתה מתגאה, כמה אתה כועס, כמה אתה תאוותן, כמה אתה חסר סבלנות, כמה אתה לא נדיב. תראה כמה אתה, אין לך אומץ. השכל מעמיד עובדות. השכל שואל שאלות. והשכל יודע שעדיף לפנות לבעל ההצעה, לבעל החוכמה, ולא לדמיין דמיונות. אדם שלא מרגיש בחוליו וידמה שהוא בריא, קשה מאוד לטפל בו. מי שלא מוכן להיפגש עם חכמים, לא מוכן לשמוע מה שהם אומרים, לא מוכן לקרוא את דבריהם, לא מוכן לשאול את השאלות שהם שואלים, וימשך אחר הנאותיו, בשרירות ליבי אלך, ביטחון עצמי כזה. עליו נאמר, אומר שלמה בספר משלי, דרך אוויל ישר בעיניו. אדם הוא אטום, והוא משוכנע שהוא הולך בדרך מצוינת. מה הפתרון? שומע לעץ החכם. להתחיל לשאול הרבה שאלות. מי שישאל הרבה שאלות בהלכה, במוסר, בהנהגה, יתחיל לצאת מהדמיונות. שואל שאלות. כל עוד לא שואלים שאלות, לא יורדים לפרטים. כל עוד לא שואלים שאלות, הדמיון יכול לעדיין להטעות את האדם ללא הרף. השאלות גורמות לדיוק, פקיחת עיניים. רגע, תשאל. אם אתה שואל, אתה כבר אומר, יש לי ספק. אני כבר לא בשעננות. שאלות. שאלות על כל תחומי החיים. לאט לאט זה יוצר לנו קצת השתחררות מהדמיון, וזה המבוא והשער. וזה שאולי, בעזרת השם, יהיו לנו רגשות. רגשות, באמת רגשות טובים, רגשות יפים. שזה המטרה שלנו. שהנפש של האדם תהיה נפש יפה, נפש טובה, נפש צדקה, נפש שדומה למקור שממנו נחצבה הנפש שלנו, באה מכיסא הכבוד. לכן לא לסמוך על האינטואיציות. יש דרך ישר לפני איש, אדם משוכנע שהוא הולך בדרך הישר. למה? ברור מה. דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייכשלו. כל זה פסוקים מספר משלי. להפסיק להיות במצב בטוח. לא בשביל להחליש את עצמנו, אלא בדיוק הפוך, בשביל להיות בריאים. לכן אדם שואל, שואל, שואל. כל הזמן שואל. זה מהותו של האדם. מהותו של האדם הבריא זה שהוא שואל שואל. הוא שואל את עצמו, הוא שואל את החכם, הוא שואל בכלל. ללא הרף. זאת המהות החיים של עם ישראל. אין דבר כזה בכל האנושות. שאלות ותשובות. בכל העמים אין תופעה כזאת. שוטים, שאלות ותשובות. כמה ספריות ממלאות, מלאות, מאות, בעשרות אלפי, מאות אלפי תשובות מודפסות. ואנחנו לא יודעים כמה מיליוני שאלות ותשובות נשאלו בעל פה, וכל יום נשאלות אלפי אלפי שאלות בעם ישראל, רבבות שאלות כל יום שואלים שעם ישראל שאלות. אין בזה דבר בכל המלשאות. כי השאלות מבטיחות שאנחנו לא דמיון. שבאמת בסוף יש רגשות אמיתיים, יש תכונות אמיתיות, באמת שואלים. מי ששואל רוצה, זאת אומרת שהוא לא, שהוא חותר לאיזושהי אמת. הוא מוכן לביקורת. הוא מוכן לצאת מהדמיון. אומר התלמוד הירושלמי, מסכת שבת, פרק 18. רבי יוחנן היה גר בכפר בגליל הרבה שנים. ואחרי שהוא היה גר בכפר בגליל הרבה שנים, הוא נפרד מהכפר. הוא אמר לתושבי הכפר, נכשלתם כישלון חינוכי חרוץ. מהילדים שלכם לא יצא כלום. שום דבר לא יצא מהילדים שלכם. למה? כי אני פה כבר המון שנים, ושאלו אותי רק איזה שאלה אחת או שתיים. לא שאלתם אותי אף שאני פה כל כך הרבה שנים, ולא שאלתם אותי שום שאלה בהלכה, במוסר, בהנהגה. סימן שאתם מאוד שעננים. זה כישלון חינוכי. מה תמסרו לילדים שלכם? שיהיו שעננים? אז ככה זה נראה. עם ישראל לדורותיו שאל ושאל ולא הפסיק לשאול. כל יום. הלכו לגדולי ישראל, ללא הרף, ושאלו אותם כל הזמן שאלות. שאלות על המטבח, ושאלות על התפילה, ושאלות על על העבודה ועל הממונות ועל הכיבוד הורים ועל התארה ועל הקצניות ועל הכל שאלו, לא הפסיקו לשאול על החגים ועל השבתות ועל כל דבר שאלו, על מה שאומרים ועל מה שלא אומרים, לא הפסיקו לשאול. ככה אנחנו יודעים שהנפש שלנו תהיה בריאה, כי כל הזמן העולם הרגשי שלנו הוא ילך ויתברר. העולם הרגשי שלנו הוא לא יהיה אטום, הוא לא יהיה באשליות, הוא לא יהיה בדמיון. לכן, אומר הרמב״ם, שהמפתח לקבלת עול מצוות זה עולם השאלה. כשאדם לא שואל שאלות, הוא מגיע בסופו של דבר לזה שהוא לא רוצה לקיים מצוות. כי אני בריא. כי האינטואיציה שלי מצוינות, הזרימה הרגשית שלי מעולה. אני סומך לגמרי על הרגשות שלי, על התכונות, על שיקול הדעת שלי. אני הכל עובד טוב, אני יודע, אני בסדר גמור. אני כל כך שלם ממי שאני. אני כל יום מחייך על עצמי. אז למה לקיים מצוות? למה צריך את כל התרי"ג מהשמיים? אבל כשאדם מתחיל לשאול, ועוד פעם לשאול, ועוד לשאול, ולשאול הרבה, אז הוא שם לב לאט לאט, שעדיין הרגשות שלו עוד לא כמו שצריך, ועדיין התכונות שלו לא ממש מאוזנות, ועדיין יש מידות שעוד לא תקינות, וצורת חשיבה שעדיין לא כמו שצריך לחשוב. יש עוד הרבה הרבה מה לשנות ולשפר ולתקן בכל העולם הנפשי, בכל הלב שלנו. כמה הדרכה אנחנו זקוקים משמיים, כמה הדרכה. כמה מצוות אנחנו צריכים שירדו עלינו ממרומים כדי ליישר לנו את הלב. פקודי השם ישרים מסמכי לב. מצוות השם ברא מאירת עיניים. למה? כי אנחנו, הלב שלנו זקוק להרבה הרבה עזרה, להרבה הדרכה. לכן צריכים לשאול את החכמים. ראוי להם אומר שישאלו את החכמים, רופא הנפש. זה העיקר, ישאלו את החכמים. אם הוא לא שואל, הוא לא יתרפא. הוא הולך אחרי הנאות עצמו. הוא לא מרגיש. לכן הדרך אל המצוות היא השאלות. כי הדמיון הוא משתה באדם. יש שוחד, יש לנו שוחד כזה, אנחנו משוחדים, אנחנו רוצים לתת לעצמנו ציון טוב, אנחנו רוצים לתת לעצמנו מחמאה, אנחנו רוצים לתת לעצמנו תחושה מאוד מוצלחת. זה שוחד, זה מפתה, וזה מונע מאיתנו לשאול שאלה. בבקשה. רק חכמים ותורה. כן. כי רק החכמים והתורה, באמת מה שהם רוצים זה לרפא את הלב. כל העולם שהוא לא החכמים ותורה לא רוצים באמת לרפא את הלב. הם רוצים דברים אחרים שהם בסדר, אבל הם לא רוצים לרפא את הלב. אין להם מטרה שאדם יהיה טוב. זה לא הוגדר. אין לפסיכולוגיה לא הוגדר מטרה שאדם יהיה לו לב טוב, שרוצה לעזור ולעשות טוב לכולם. זה לא הוגדר בפסיכולוגיה כמטרה. אין מטרה כזאת.
יש שיטה שנקראת הנביא, שהיא הדרך
התורה. אבל התורה מגדירה את המטרות, והמטרות מושגות בעזרת המצוות. אם הקדוש ברוך הוא היה חושב שיש דרך אחרת, אולם הוריד לנו את כל התרי"ג מצוות שולחן ערוך. היה עושה לנו חיים, בוודאי שהוא טוב, היה עושה לנו חיים קצת נראה אחרים, הביא לנו דרכים אחרות. זה שהוא הביא לנו את התרי"ג מצוות, כנראה שזה הדרך להפוך את הלב שלנו שיהיה לב טוב. לב טהור ברא לי אלוקים. אז בוודאי שיש הרבה דברים בעולם, אבל אף פסיכולוגיה לא הציבה לעצמה את המטרה העליונה הזאת, להפוך את האדם להיות טוב. טוב, 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 טהור, עם לב טהור. זה לא נוגדר כמטרה, אפילו להפך, לפעמים הרבה מהפסיכולוגיה עוסק למטרות אחרות. מטרה של האדם זה שהוא ירגיש חזק ושיהיה לו ביטחון, מטרה של האדם זה שהוא יהיה משוחרר, המטרה של האדם שהוא יהיה לו אילון נקיפות מצפון, המטרה של האדם שהוא יהיה, שהוא לא יהיה עצוב, ולא, כל מיני דברים, שהם דברים בסדר גמור. הם לא מטרות ראויות. מטרות צודקות, אבל זו לא המטרה שבשבילה ניתן לנו תורה, כי יש לנו מטרה הרבה הרבה יותר גדולה מכל זה, מכל המטרות האלה. יש מטרה הרבה יותר, כי כל זה עדיין לא מטרה, זה עדיין כלים. אדם יהיה חופשי, יהיה לו ביטחון, אדם לא יהיה עצוב, בסדר, כל זה, אבל מה המטרה? המטרה שאדם יהיה טוב כמו הקדוש ברוך הוא, טוב לכל ורחמה וכל, שאדם יהיה אוהב כמו הקדוש ברוך הוא, אדם יהיה בעל חסד, תכונה שהוא רוצה להיות בעל חסד, בעל עין טובה, בעל לב טהור כמו ריבונו של עולם. זאת המטרה. כן, זה היה מה שעד, את צודקת שעד אתמול יכולנו לדבר על זה, כי היה מישהו כזה בעולם, אז יכולנו ללמד שיעורים כאלו כל הזמן, ללמד, כי היה מישהו כזה, אז יכולנו ללמד שיש דבר כזה. היינו עברנו שיעורים בצלת ישרים, שמונה פרקים ובמערן וזה, כל השנים, עשרות שנים, כי היה מישהו כזה באמת עד אתמול. באמת, זה באמת עכשיו מאוד קשה ללמד ככה, כי אין לנו, כי אנחנו לא יודעים מה להגיד, אבל היה מישהו כזה באמת, היה בן אדם כזה, אז זה אפשר לנו לדבר שיש, כן, שיש דבר, כן, זה שיש דבר כזה. ודאבוננו, אנחנו צריכים עכשיו להסתמך על הזיכרון ולשחזר כדי לחזק את עצמנו מחדש שכן זה אפשרי, שיש דבר כזה, שיש נפש כזה, שבאמת התורה והמצוות זה מה שהן מייצרות. כשאדם מקיים תורה ומצוות באמונה שם שמיים, אז אכן זה מה שנהיה בסוף, נהיה נפש כמו של הקדוש ברוך הוא, טוב השם לכל רחמה ולכל נעשה, שנהיה אדם שהוא כולו רק אהבת הבריאות ורק ענבה ורק ססי, רק עין טובה ורק חסד ורק לב, זה לב טהור. אז זה כן, כן, יש דבר כזה בעולם. בשביל זה כל המצוות. כל המצוות, כל התורה וכל המצוות זה בשביל זה. בשביל הנפש הזאת. בשביל שיהיה נפש כזאת. זה שווה את הכל. אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהנפש הזאת יותר יקרה, יותר מהירה מהשמש. יותר חשובה מהשמש. שבשבילה נברא העולם. העולם לא נברא בשביל השמש, העולם נברא בשביל נפש כזאת, שבשבילה שווה כל העולם. וכל המצוות, כל המצוות כולם לא ניתנו אלא בשביל זה, בשביל שבסוף תצא נפש כזאת שהתכונה שלה, התכונה שלה, הרגשות, הרצון, מה נמצא בלב, רק טוב וחסד. אך טוב וחסד הרדיפו מכל המלחיים. זה הכל. אין שום דבר אחר. זה נקרא לשבתי בבית השם, זה לשבת בבית השם לאורך ימים. אך טוב וחסד הרדיפו מכל המלחיים. כל המלחיים. אז היה בינינו מלאך אלוהים. היה מלאך. אבל אנחנו רוצים צריכים להחזיר, צריכים להתחזק עוד יותר ולאחוז היטב במצוות ובתורה, ולשאול גדולי ישראל, לשאול כל הזמן, כדי שיהיה לנו, שנזכה עוד ועוד לנפש הזאת, לנפשות כאלה, שנזכה עוד ועוד ללכת ועוד ועוד לשאול גדולי ישראל, כדי שיהיה לנו נפשות כאלה אכן כן. כל השנים ככה ראינו במו עינינו, ראינו כל השנים, שהנה תסתכל, תראה מה יוצא מהתורה, תראה מה יוצא מהמצוות, תסתכל, אין דברים כאלו בעולם, תסתכל. אז מה השאלה? מודל של... נו, ברור, תסתכל. תראה מה קורה כשיהודי מקיים תורה ומצוות כמו שצריך. תראה, תראה מה, תראה מה, איך זה נראה. היה בירושלים, נפטר לדבונן לפני 20 שנה. נפטר בירושלים, רב רפאל לוין, זכר צדיק לברכה. היה בן של רב אריה לוין, בן של רב אריה לוין. היה יושב בירושלים, היה יושב בבית כנסת שלו, ולפעמים היינו הולכים אליו, שיתפלל, כל התפילות שלו היו מתקבלות, כל התפילות, היה יושב בשקט, לא, אף אחד לא שמע עליו, אבל כל פעם שהיינו באים אליו, ורואים אותו, ומדברים איתו, אז אתה מבין בדיוק, בשביל מה כל התרי"ג, תסתכל. תראה, מה יוצא? תראה איזה נפש, איזה טוב, איזה ענווה, איזה אהבה, איזה עדינות, איזה יראה, איזה אצילות, אתה רואה את זה? והנה, זה מה שיוצא מכל התורה והמצוות. אז זהו, בשביל זה. אז אין יותר שאלות. היינו מגיעים אליו, הייתי תמיד מרגיש שאני מגיע אליו, אין לי שאלות יותר בחיים. אין לי שאלות. תסתכל, אין שאלות. ככה היה גם בורא עולם הבא. תראה את ראשם, שאלים אומרים, אתה רואה אותו, אתה אומר, תסתכל, אין לך מה לשאול. אם אתה עוד לא כזה, אז סימן שאתה צריך לקיים עוד כמה מצוות בחיים שלך. אם אתה עוד לא כזה, אז כנראה שיש עוד מה לעשות. אבל יש דבר כזה. יש דבר כזה, אדם ש24 שעות ביממה, 355 שעות, לא הפסקה, לא הפסקה. ללא הפסקה, כל מה שהוא רוצה זה רק טוב וחסד כל ימי חיי. זהו, זה כמו שהוא רוצה. אך טוב וחסד ירדפו מכל ימי חיי. לא לפעמים. כל הזמן, 24 שעות ביממה, 24 שעות ביממה, זה לא באמת, באמת, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, ללא הפסקה, כל מה שהוא רוצה, כל התכונות נפש שלו, כל האישיות שלו, כל המידות, כל הרגשות, כולם, רק דבר אחד, אך טוב וחסד. אין אף רגש אחר. אתה לא מאמין, זה לא יכול להיות. זה כל מה שיש לו בלב. רק את זה יש לו בלב, שום דבר אחר לא. זאת אומרת, איך יכול להיות? מאיפה זה בא? איזה בריאות? זה בריאות, בוודאי. זה מה שעושה, זה התורה המצוות. שזה השם נובע לנו מצוות מן השם, כדי שנהיה בריאים. רק בשביל שנהיה בריאים. צריך לשאול, כל מה לשאול, לשאול ולשאול ולשאול, לשאול, לפתוח את הספרים, לשאול את החכמים ולשאול בלי הפסקה. וכל החיים אנחנו מצטערים שלא שאלנו מספיק. כל החיים אנחנו מבכים על זה שלא שאלנו מספיק. היינו צריכים לשאול יותר. אבל אפשר לתקן, לשאול עוד ועוד ועוד ולשאול, לשאול כל הזמן. על הכל, כל שם, על כל הרגשות, על כל הרצונות, על כל המעשים, על הכל שאול ושאול ושאול. כדי שבאמת יהיו נפשות, זה העיקר. והיינו מאמינים, היינו מדברים בינינו, היינו בחורים צעירים בישיבה, הוא עשה את זה בכוחות עצמו, שזה מה משנה, לא האמנו שיש דבר כזה. חשבנו, אולי זה נס, הוא נולד ככה, השם נתן לו איזה, באמת הוא בחר בזה? באמת זה אפשרי שאדם במו ידיו עושה דבר כזה? אולי זה בעצם רק איזה משהו שנברא ממרומים? לא ידענו, עד היום אנחנו לא יודעים. נענות על השאלה הזאת. אבל העיקר זה שאנחנו נביא לגרזת השם, נביא בנפשות שלנו עוד הרבה הרבה רבבות רבבות נפשות כאלה שיצמחו בנו בלבבות שלנו, עוד המון 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 כאלה, המון, זה העיקר, שיתרבו בלבבות שלנו עוד ועוד לבבות תאורים, מלאי אהבה, מלאי עדינות, מלאי צניעות, מלאי רגישות, מלאי אהבת שמחה וחסד וענווה, שיהיה כמה שיותר לבבות כאלה. זה מה שאנחנו רוצים, ושזה אנחנו רוצים לשאוב ולדקדק במצוות, כי אין דרך אחרת, אין דרך ישר לפני איש אחרתה דרך השעים כאפלה, אין דרך אחרת, יש רק אחת, אין דרך אחרת. עץ חיים היא למעסיקים, דרכי הדרכי נועם, כל הטיבות יש, אין דרך אחרת. והקדוש ברוך הוא הביא לנו תרי"ג מצוות מהשמיים, זה זאת תורת השם תמימה משיבת נפש, תורת השם תמימה משיבת נפש. אז אם השם אמר תורת השם תמימה משיבת נפש, זאת אומרת שאין דרך אחרת לשיבת נפש. כן, שפיקודי השם ישרים ורק הם מסמכים לב. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בעזרת השם שנזכה לאלה, לקיים את מצוותיו באהבה ובהירה, וחיי נפשות בעזרת השם, יהיה לנו נחמה, זאת נחמתנו שתהיה בעזרת השם, שנראה עוד ועוד לבבות טהורים ויפים ומהירים ושמחים. בלי שום מידות רעות, בלי שום תות, שום מחיצות, בלי שום כלום, הכל נקי, נקי, נקי. שנזכה שיהיה נראות נפשות נקיות כאלה. בעזרת השם, מתוך הדקדוק שלכם במצוות, ברוך השם, מתוך שאתם לומדות ואתם מתעלות במידות טובות וביראת שמיים, זכות זה כל הלבבות שלכם, הנפשות שלכם רק יתארו עוד יותר ויהיו עוד יותר זכות, עוד יותר טובות, עוד יותר מלאות חן וחסד ומלאות אהבת הבריות, וקדוש ברוך הוא תמיד יאיר דרככם, שתמיד יהיה לכם דרך סלולה וישרה להביא אור וברכה בכל מקום, ולשמח את הבריאות ולאהוב את הבריאות, ותמיד נזכה שהלבבות שלנו יהיו לבבות טהורים ונקיים, שתזכו בזכות כל הדברים הטובים שאתם עושות, כל הלימוד שלכם, שהכל רק יהיה לכם רק לברכה בעזרת השם כל ימי חייכם, תמיד תמיד כל ימי חייכם. תעלו מעלה מעלה, ברכת שמיים עליכם.